השיעור ליוטט אלול בשנה פשוטה. ממשיכים באיגרת הקודש, איגרת את וב. השיעור מתחיל בדף קוף חף ב'. בתחילת הקטע במילים בעיני כללות היו צפירות. השיעור מסתיים בדף הבא, דף קוף חף ג' עמוד א', במילים שינוי מידותיהם.
בעיני כללות היו צפירות שבנשמת האדם, כל העשר ספירות שיש אצל כל נשמה ונשמה של כל יהודי, נודע לכל, ידוע הדבר לכולם. בדרך כלל, שהמידות נחלקות בדרך כלל לזין מידות. ידוע שבתוך העשר ספירות יש הרי שתי חלקים. העשר מתחלקים לשתי קבוצות. קבוצה של חוכמה, בינה, דעת, שזה שכל, מוח, ושבע, שזה מידות. אנחנו קודם כל נדבר באריכות מה זה המידות. אחר כך בסיומו הוא ידבר גם איך זה בא מהחוכמה, בינה, דעת. אבל קודם כל נדבר על המידות. אז אומר שהמידות נחלקות בדרך כלל לזין מידות. כל המידות שבאדם, שאם ניכנס בפרטיות למצוא את כל המידות שבאדם, נגיע להרבה יותר משבע. רק בספירת העומר שאנחנו מפרטים שצריך לתקן, הגענו ל-49. יש הרבה פרטים ופרטי פרטים בעניין הזה של המידות של האדם, באופן פוזיטיבי, באופן נגטיבי, איך הוא מתקרב לדבר, איך הוא מתרחק מדבר, ויש בזה כל כך הרבה שינויים והבדלים. אבל כל האופנים וכל המידות וכל העניינים הללו שקיימים אצל האדם, אומר אדמו"ר הזקן פה באיגרת הזו בתניא, שכל פרטי המידות שבאדם באות מאחת מזין מידות האלו. כל המידות שבאדם הן באות מאחד מהשבע מידות שקיימים למעלה וגם למטה, שהן, שהשבע המידות האלה שורש כל המידות וכללותן. יש שבע מידות כלליות, הם השורשים, מהם צומחים אחר כך הרבה מידות נוספות עם הרבה אופנים נוספים. אבל באופן כללי השבע המידות הם השורשים של כולם, שהן, עכשיו מתחיל אדמו"ר הזקן לפרט את השבע מידות האלה, מה השורשים שלהם, שהן השבע מידות האלה הם שורש כל המידות וכללותן, אמרנו. הוא מתחיל עכשיו לפרט מה הם השבע מידות לפרטיותם. הוא אומר ככה, מידת החסד, הוא מתחיל מההתחלה. מידת החסד זה המידה הראשונה מהשבע המידות. אנחנו נלך היום בעזרת השם, נעבור על כל המידות בפרטיות. אדמו"ר הזקן באיגרת הזו מפרש רק שש מתוך השבע: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד. נתחיל לפי הסדר. בכלל מידות, ידוע שזה התקשורת עם זולת, לא התקשורת בפועל, אלא כל השלבים המכינים את התקשורת עם הזולת. המידות הן עדיין חלקים שהם בנפש האדם. בתוך נפש האדם יש לו מערכת שלמה של מידות. כל המערכת הזו שהיא בנפש האדם זה עדיין בינו לבין עצמו. הוא עדיין נמצא עם עצמו, הוא עדיין לא נמצא עם אף אחד, אבל זה כפי שהוא מכין את עצמו לתקשורת שיהיה לו, להשפעה שתהיה לו לזולת, אם זה בין אבא לבן, אם זה בין רב לתלמיד, או כל צורה שלא תהיה בין חברים. התקשורת כשהיא תבוא בפועל בשורה תחתונה, כשאדם בא לשני ונותן לו דבר פעוט, נותן לו מטבע אחד לצדקה, אדם בא לשני ומלמד אותו פתגם קצר, או לא משנה כל צורת השפעה שאחד נותן לשני, אנחנו רואים רק את השורה התחתונה, את הנתינה, שזה לוקח לו דקה, שתיים, חמש, עשר, כמה שזה לוקח. השורה התחתונה הזו, עד שהגיעו אליה, הנפש עברה תהליך שלם. והתהליך הזה לא תמיד אפילו יש לנו מודעות מה הנפש שלנו עוברת עד שהיא מגיעה לשורה התחתונה, לעשייה בפועל. אבל אנחנו היום נלמד על התהליכים שמתרחשים בנפש, כפי שאדם עדיין עם עצמו, אבל איך שהוא כבר פונה לזולתו בתוך עצמו. המידה הראשונה זה מידת החסד. מה אומרת מידת החסד? מידת החסד אומרת דבר אחד, להשפיע בלי גבול. זה אומר מידת החסד. מידת החסד זה התכונה הזו שיש בנפש, שמה זה אומר? לתת בלי חשבון, בלי שום חשבון, מגיע לו, לא מגיע לו, חסר לו, לא חסר לו. אל תיכנס בכלל לשום שיקולים וחשבונות. אם היה לבן אדם רק חסד בלבד, אילו לא היה לו את כל המערכת שבאה לאחר מכן, אז היה נתינה ושהוא היה שופך בלי שום מעצורים ובלי שום חשבונות. וכשאומרים בלי חשבונות, זה גם א', לא לעצור כמה לתת, תיתן בלי חשבון, גם לא לעצור למי לתת, בלי חשבון, באורך, ברוחב, לכולם, בלי גבול.
בלי חשבון לעצמו?
בלי חשבון לכלום. שאין לו בפועל, אז יכול להיות שהמידת החסד אומרת, תן בלי חשבון. עכשיו אין לי בפועל מה לתת, אז אני אעצור, כשיגיע לטכני אני לא יוכל לתת. אבל מצד הלב, מצד התכונה הזו של חסד, מה הנטייה של חסד? לשפוך בלי גבול. ומידת הגבורה, באותו נפש יש ניגודים. יש חסד שאומר לתת בלי חשבון, יש גבורה. מה גבורה אומר? גבורה אומר לצמצם מלהשפיע כל כך. אל תיתן בלי חשבון, אל תשפיע כמו שאתה רוצה בלי שום מעצור, תצמצם. תצמצם פרושות, תיתן את זה במינון מסוים, כמו שלפעמים אומרים שזה בא על ידי גבורה, שאתה מחליט, כמו שאומר כאן, לצמצם מלהשפיע כל כך. אז לפעמים נשמע שגבורה אומר זהו, כלום, אל תיתן בכלל. מצד שני אנחנו יודעים בתפילת 18 כשמתפללים באתה גיבור, שזה עניין של גבורה, שם דווקא אנחנו משבחים את הבורא שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם, שגשם מביא חיים לעולם. באתה גיבור אנחנו אומרים חיי המתים, שתחיית המתים זה הנתינה הכי גדולה שיכולה להיות. אז פעם ראיתי משל על גבורה שזה כמו קרני לייזר. מה זה קרני לייזר? הוא לוקח את נקודת האור, במקום שהיא תתפשט ואז ההשפעה שלה תהיה במינון נמוך, הוא מרכז את זה מאוד מאוד לנקודה אחת. ככל שהריכוז יהיה יותר גדול, מצד אחד זה נראה שזה גבורה, אל תשפיע כל כך, אל תתרחב, תצמצם. אבל כשזה כבר יבוא לנתינה, זה יהיה נתינה עם כל העוצמה שבזה, בתגבורת, זה נקרא תגבורת החיות. אבל בכללות מה אומר גבורה? אל תתרחב כל כך, אל תשפיע כל כך. אנחנו כרגע לא נותנים ציונים מי גבוה מנמוך, כולם עומדים בטור אחד ליד השני, או לפעמים יש כולם עומדים בקו אחד מתחת השני, אבל אנחנו כרגע לא נכנסים לסדר השתלשלות של המידות, באיזה צורה הם הולכים, באיזה קווים. זה, דיברנו על זה פעם, אני מדבר, כרגע בואו נאפיין כל אחד מהו. חסד אמרנו אומר תם בלי גבול, מה אומר גבורה? או לצמצם מלהשפיע כל כך, אל תיתן כל כך הרבה כמו שהחסד אמר, או שלא להשפיע כלל, או שמצד שני הוא יכול להגיד שלא להשפיע בכלל. בכלל אל תיתן, לא שאל תיתן כל כך הרבה, אל תיתן בכלל, תעצור כרגע, תסגור את הדלת, לא הזמן לתת. אז יש כאן שתי מידות ממש מנוגדות. אילו אדם היה לו רק חסד, הוא היה נותן בלי חשבון. אילו היה לו רק גבורה, הוא פשוט לא היה נותן. אם הוא כבר היה נותן פעם, זה היה צריך להיות בשביל זה איזה משהו מאוד מיוחד, ואז באמת הוא היה נותן בתגבורת, אבל זה היה קורה פעם כי הוא מודד, גבורה זה דין. זאת אומרת שהוא מודד כל פעם, זה ראוי שהוא יקבל או לא ראוי, והוא ימצא, אם הוא ימצא רבב קטן, אז זה כבר לא יתאים לו לעניין. זה גבורה. מידת הרחמים, רחמים זו המידה השלישית, חסד, גבורה, תפארת. תפארת נקרא רחמים. מה אומר מידת הרחמים? מידת הרחמים אומר ככה, אני משלב בין חסד לבין גבורה. אני אומר לחסד אתה צודק, ואני אומר לגבורה גם אתה צודק. איך זה יכול להיות? אז נקרא מבפנים ונראה איך זה יכול להיות שזה משלב את שניהם. ומידת הרחמים לרחם על מי ששייך לשון רחמנות עליו. מידת הרחמים בא ואומר ככה, מה אומר חסד? תן בלי חשבון, מגיע לו, לא מגיע לו, צריך לרחם עליו, לא צריך לרחם עליו, תן. מה אומר מידת הגבורה? אל תרחם, שום דבר, לא מגיע, אל תיתן. באה מידת התפארת ואומר, בוא נעשה כאן איזה תיווך בין השניים. צודק גבורה שלא צריך לתת בלי חשבון, אבל אם יש מקום לרחם על אותו אחד, צודק חסד שצריך לתת. בוא ניתן, אבל ניתן עם חשבון. לא נלך בקיצוניות של סגירת הדלת, לא נלך בקיצוניות של פתיחה בלי גבול, בוא נפתח אותו לפי כללים, והכללים יהיו מתי שיש מקום לרחם. גבורה אבל אומר שאפילו אם יש מקום לרחם, אל תיתן. הוא לא מודד את זה לפי מצבו של המקבל, בכלל הוא מודד את זה לפי איך שהוא מחליט מתי ואיך. בכלל לא מעניין אותו המצב של המקבל. מידת הרחמים אומר, זה כן מעניין אותי המצב של המקבל. זאת אומרת ככה, בגבורה מעניין אותו המקבל, כי מעניין אותו, אבל הוא מוצא בו כל הזמן פגם ורבב וזה, רחמנות עליו, בסדר, אף על פי כן. מי אומר? הוא אומר קודם שלפעמים הוא לא נותן בכלל. מה שאתה אומר, מה שאתה שואל, זה הערה של הרבי פה על השורות הבאות, כי פה, מה שאמרתי כאן זה כשאדמו"ר הזקן אומר את זה פה. איך שהוא אומר את זה פה, זה אפילו, בוא נראה את הלשון מפנים, ואז אני אגיד על מה שהרבי מאיר. נראה את הלשון. אומר אדמו"ר הזקן על את הלשון, והיא מידה ממוצעת. רחמים זה דבר ממוצע בין גבורה לחסד. שהיא, מה זה שהיא? שהיא זה לא הולך על רחמים, שהיא זה הולך על חסד. שהיא מידת החסד, מה אומרת? להשפיע על הכל, גם למי שלא שייך לשון רחמנות עליו כלל. חסד אומר תן לכולם, אפילו שלא צריך לרחם עליו. למה לא צריך לרחם עליו? מפני שאינו חסר כלום ואינו שרוי בצער כלל, לא צריך לרחם עליו. למה לא צריך לרחם עליו? חסד אומר תן לו גם אם לא מגיע לו. כאן יש הערה שהרבי אומר שלפעמים כתוב במקומות במאמרי חסידות אחרים שחסד אומר לתת אפילו מתי שגבורה אומרת שאסור לרחם עליו. פה הלשון שמה חסד אומר? מתי שלא חסר לו, מתי שהוא לא בצער. יותר מזה, חסד אומר תן אפילו מתי שעומד מידת הגבורה וצועק לך אסור לרחם עליו, אל תיתן לו, לא בגלל שלא חסר לו, מאיזה סיבה אסור לך לתת לו. אף על פי כן אומר מידת החסד, ככה כתוב הרבה מקומות, אבל אדמו"ר הזקן פה לא מדבר על הנקודה הזו. בכל אופן, מה חסד אומר? תן לו כל הזמן, גם אם לא חסר לו, לא צריך לרחם עליו, אבל תן לו. בא מידת התפארת ואומר לו, אל תיסחף, אל תלך בכזו עוצמה לתת גם אם אין עליו רחמים. תיקח קצת את הגבורה גם כן. מה אומרת לך הגבורה? תמדוד אם הבן אדם ראוי או לא ראוי, תיכנס פה לאיזה שיקול, לאיזה חשבון, תיקח את הגבורה, תיקח את החסד ותשלב את שניהם, ואז תגיע למסקנה לתת כשהחשבון אומר שצריך לתת. ומה זה החשבון שצריך לתת? כשיש רחמנות עליו. למה קוראים למידה הזו של רחמים בשם תפארת? ולפי שהיא מידה ממוצעת נקראת תפארת, בגלל שהמידה הזו משלבת גם חסד וגם גבורה, לכן הכינוי הכי מתאים זה דווקא תפארת. מדוע? כמו בגדי תפארת על דרך משל, כמו שאומרים את הלשון בגדי תפארת. על מה נאמר בגדי תפארת? בגד מפואר, בגד שהוא צבוע בצבעים שונים, שהוא בגד צבוע בגוונים הרבה, מעורבים בו בדרך שהוא תפארת ונוי. אם תיקח דבר שהוא רק צבע אחד, אין בזה שום יופי. אם אתה יודע לשלב אפילו רק שני צבעים, שחור ולבן, אבל אתה גרפיקאי מלומד ואתה יודע לעשות שילוב יפה בין הצבעים, זה יהפוך להיות משהו מפואר ויפה. או בגד שאתה יודע לעשות את השילוב בצורה יפה, או אמן שיודע לשלב יפה בין הצבעים, זה הופך להיות דבר מאוד יפה, זה נקרא תפארת. לכן המידה הזו של רחמים שיודע לשלב בין השניים, לומר לחסד יש לך מקום ולומר לגבורה יש לך מקום, אז זה דבר מפואר ויפה. מה שאין כן בגד הצבוע בגוון אחד לא שייך בו לשון תפארת. עד פה אדמור הזקן ידוע הרי שהמידות מחולקים לקבוצות, כמו שיש את השלוש הראשונות שזה חוכמה בינה דעת כקבוצה בפני עצמה, המידות גם יש להם קבוצות. חגת זה קבוצה בפני עצמה, חסד, גבורה, תפארת, ראשי תיבות חגת, זה קבוצה בפני עצמה. מה מיוחד בקבוצה הזו של חגת? הקבוצה הזו דנה קודם כל האם בכלל לתת, זה הדיון בחגת. חסד אומר, מה זאת אומרת האם בכלל לתת? תן לו בלי חשבון. גבורה אומר, מה פתאום, אל תיתן לו, או במקרים נדירים. תפארת אומר, לא, תן לו עם חשבון. זה פשוט יש דיון. אז אצל אחד יש אצל אדם, אדם השלם וכל נפש זה נפש שלמה, יש לה את שלושתם. אדם חסד, אין נפש שחסר בו משהו. אבל יש אחד שאצלו החסד במינון יותר גדול, ואצל אחד הגבורה במינון יותר גדול, אצל אחד תפארת יותר במינון יותר גדול. מה שלא יהיה לכל אחד, או זה או זה או זה, חייב להיות שבשלב מסוים הוא עבר את המשוכה של החסד או הגבורה או התפארת, והוא מתקדם לשלב הבא. מה אומר השלב הבא? הגעתי למסקנה שצריך לתת, כי גבורה גם מגיע פעם למסקנה שצריך להתקדם. אחרי שעברנו ואנחנו צריכים להתקדם, נו עכשיו נראה איך אנחנו מתקדמים הלאה. עוד לא הגענו לזולת, עוד לא נתנו לו, זה עדיין מערכת פנימית שעובדת בתוכנו, ואנחנו עדיין מתעמתים עם עצמנו. עברנו את השלב הזה, בוא נראה איך מתקדמים לשלב הבא. השלב הבא זה נהי, נהי זה ראשי תיבות, נצח, הוד, יסוד. יסביר כאן עכשיו אדמו"ר הזקן את שתי המידות נצח והוד, ויסביר אותם בשתי אופנים. קודם כל יסביר איך שנצח והוד הם הולכים ביחד, הם שותפים שיש להם איזה תפקיד מאוד חשוב ביחד, והוא לא כל כך יבדיל ביניהם, ואחר כך הוא ילך להבדיל בינם לבין עצמם, כל אחד בפני עצמו, ו... חסר לנו כאן חלק מהביאור בתניה, כפי שנראה עוד מעט נגיע בהמשך. ממשיך הלאה אדמו"ר הזקן ואומר, ואחר כך בבוא ההשפעה לידי מעשה, אחרי שעברנו את השלב של חסד גבורה תפארת, שמה אומר חסד גבורה תפארת? שצריך להשפיע בצורה כזו בצורה אחרת, אבל צריך להתקדם. עכשיו מגיעים לידי מעשה. מה פירוש לידי מעשה? נו עכשיו, נו תכלס, צריך עכשיו בפועל, אם נשתמש במשל שאדמו"ר הזקן מדבר פה, צריך לשבת מול הבן או מול התלמיד וללמד אותו. אחרי שהחלטתי שאני רוצה לתת מעצמי, עכשיו צריך ללמד. לפני שאתה פותח את הפה יש לך עדיין עוד כמה שלבים. דהיינו בשעת ההשפעה ממש צריך להתייעץ. עם מי הוא צריך להתייעץ? עם עצמו. אתה צריך להתייעץ עם עצמו איך להשפיע. מה הבעיה איך להשפיע? תן. זה ההבדל בין בן אדם לבין בהמה. אצל בהמה יש לשון יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אצל פרה היא רוצה לתת, לא מעניין אותה אם העגל יקבל או לא יקבל, היא רוצה לתת. אבל בן אדם, אז זה לא הולך ככה. בן אדם כשהוא נותן הוא רוצה גם שמישהו יקבל את זה, שזה יתפס באיזה מקום, לא רוצה לשפוך סתם בחינם. אז לכן הרב, האבא או המשפיע שרוצה כרגע לתת, הוא צריך להתייעץ עם עצמו איך אני עכשיו, כשהגעתי למסקנה אחרי שעברתי את החסד או את הגבורה או את התפארת או את שלושתם, הגעתי למסקנה צריך להתקדם ולתת משהו, איך אני עושה את זה בצורה הכי מוצלחת שזה יתקבל נכון אצל המקבל. אז צריך להתייעץ איך להשפיע בדרך שיוכל המקבל לקבל ההשפעה. דהיינו כגון, תן משל, שרוצה להשפיע דבר חוכמה ללמדה לבנו. אבא יושב עם הבן שלו ורוצה ללמד אותו איזה דבר חוכמה. אצל האבא הדבר החוכמה הזה נמצא ברמה גבוהה בשתי כיוונים. דבר ראשון, זה נמצא ברמה עדינה יותר מאשר בהבנה גסה ופשוטה כפי שזה במוח של בן. אצל האבא הוא ברמה יותר גבוהה. יותר מזה, אצל האבא, אם יש לו איזה רעיון שכלי מסוים, אז יש לכל פרט שיקול דעת. להגיד ככה, אפשר להגיד גם הפוך. ואם להגיד ככה, אז יש לנו כמה סיבות למה להגיד ככה. ואם להגיד הפוך, יש כמה סיבות להגיד הפוך. אם הוא יבוא לבן שלו ויתחיל עכשיו לתת לו את כל ההרצאה, הוא יגיד לו את זה ברמה עדינה כפי שהוא מבין את זה, הבן בכלל לא יבין על מה אתה מדבר. אפילו אם תוריד לו את זה ותתחיל להגיד לו, טוב, אם נגיד ככה, אז תשמע, יש חמש אפשרויות למה ככה וחמש ככה. הוא יתבלבל ולא יבין מה אתה עושה ממנו. אתה צריך לקצוץ מהרעיון גם את האורך וגם את הרוחב וגם את העומק. אתה צריך להגיד לו, יש צד אחד לפה, צד אחד לפה. אל תגיד לו מדי הרבה. וגם תבחר את הדבר הקל ביותר. כמובן, תלוי בגיל של הילד שמולה אתה רוצה לדבר. זה נקרא התייעצות עם עצמך, מה כן ומה לא. וזה, החלק הזה הוא החלק הקשה ביותר. כי אצל האבא הדברים בהירים, ואצלו הכל מונח ופתוח. עכשיו אתה צריך לדעת מה אני מוריד ומה אני נותן. ולפעמים זה מאוד קשה, למה שאני אוריד את זה ממנו? יש לי פה איזו סברה כל כך יפה ומעניינת, אל תיתן לו את זה, כי זה לא מתאים לו, אתה תבלבל אותו, תחכה עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, או אולי בכלל לא. זה נקרא להתייעץ, נראית הלשון בפנים. אם יומרנו לא כולה כמו שהיא בשכלו, לא יוכל הבן להבין ולקבל. רק שצריך לסדר לו בסדר ועניין אחר. מה זה נקרא בסדר ועניין אחר? קודם כל תוריד את זה ברמה. למה להוריד ברמה זה נקרא בעניין אחר? כי כדי להוריד ברמה אתה צריך לתת משל. מה זה משל? אתה מביא לו דוגמה מעניין אחר. הוא אומר, בוא נדבר על עניין אחר לגמרי. אחרי שתבין את העניין אחר, נתקדם לאט לאט ונטפס לעניין הזה. זה נקרא שאתה קודם כל מוריד לו את זה ברמה. אחר כך זה לא מספיק שורדת ברמה, אלא דבר דבור על אופניו מעט מעט. אתה גם לא יכול לתת לו את כל המרחב, אתה צריך לתת לו כמה טיפות שהוא מסוגל להבין, יותר מזה אתה לא יכול לשפוך לו. ובחינת עיצה זו, זה שאתה מתייעץ עם עצמך מה לתת לו, נקראת נצח והוד. כאן אדמו"ר הזקן בחלק הראשון, הוא לא נכנס להבדיל מה ההבדל בין נצח לבין הוד. אבל נצח והוד, שניהם ביחד נקראים היועצים שאדם מתייעץ עם עצמו, מה ואיך וכמה שהן, הוא ממשיל לזה כמה משלים ודוגמאות מעניינים אחרים, עד כמה שכדי להוריד עניין נעלה לעולם תחתון חייבים פה את הנצח והאות, שזה שני עניינים שהם עומדים בדרך לפני שמורידים את זה למטה. מביא כאן משל, משלים גשמיים ומשלים רוחניים, שהן כליות יועצות. כמו שידוע לשון על הכליות, שתי כליות, הלשון על הכליות שמהם בא כוח ההתייעצות, אז כליות יועצות זה כנגד נצח ועוד. וגם אין טריין בעין, המבשלים, הזרע, שהיא הטיפה נמשכת מהמוח, ככה זה בגשמיות, ככה זה גם ברוחניות, דהיינו, דבר חוכמה ושכל, הנמשך משכל האב, אותו עניין שכלי, אותו עניין עמוק שהשכל של האבא צריך לרדת למטה, שלא יומשך כמו שהוא. אי אפשר שהשכל ירד לעולם של הבן באותו אופן, שכל דק מאוד במוחו ושכלו. אצל האבא זה שכל דק מאוד, אצל הבן זה חייב להתקבל אחרת, זה לא יכול לרדת באותו רמה. רק ישתנה קצת מדקות שכלו, אתה חייב לשנות את זה, לעשות את זה קצת יותר גס, קצת יותר מגושם, והתהווה שכל שאינו דק כל כך. אתה חייב שהשכל ירד לרמה לא כל כך עדינה, כדי שיוכל הבן לקבל במוחו והבנתו, כדי שהבן יוכל להוריד את זה. כמו שידוע, שומרים תמיד את הדוגמה על שלמה המלך, וידבר שלמה המלך 3,000 משל. אז כתוב על זה את הביור ששלמה המלך היה נעלה מכל אחד מאנשי העם ב-3,000 דרגות. זה לא שהוא היה חכם לתת משלים רבים, כמו שיש משלי המגיד מדובנה, זה ספרים יש לך על עניין אחד, שתי משלים, שלוש משלים, לא זה הכוונה 3,000 משל, אלא 3,000 משל זה לא ברוחב אלא באורך. הוא נתן 3,000 משל, זאת אומרת כל משל היה צריך משל להבין את המשל, ולמשל השני היה צריך משל נוסף וכן הלאה. אחרי 3,000 משלים יכל האדם הפשוט להבין מה הוא יכל להבין את המשל ה-2999, ואם הוא היה עולה ברמה הוא הבין את המשל ה-2998, ואם הוא יצליח לטפס יותר אז הוא עלה עוד ועוד. להבין את שלמה המלך הוא היה צריך לעלות 3,000 דרגות כדי להבין. זה נקרא שכשהשכל הוא עדין ביותר כמו אצל שלמה המלך, המרחק הוא ל-3,000 דרגות עד שזה יורד למטה. אצל אבא ובן זה לא 3,000 דרגות, אבל דרגה אחת או שתיים יש מרחק, וצריך להוריד את לדעת איך לעשות את זה. אם זה מורה ותלמידים אז זה גם חוכמה, לא אותו מורה שיודע להיות מורה לתלמידים בכיתה ח' יכול להיות גם מורה לתלמידים בכיתה א', יכול להיות שלכיתה ח' הוא יהיה מורה הכי מוצלח, ילדים בכיתה א' הוא לא מתאים בכלל. למה? כי הוא יודע להוריד את זה רק דרגה אחת ממה שהוא נמצא. להוריד איזה 8 דרגות לילדים מכיתה א' הוא לא יכול. אז או שיקחו מורה שהוא קרוב לדרגה של כיתה א' והוא יוריד רק דרגה אחת אז התלמידים יבינו, או שזה יהיה מורה כל כך חכם שהוא יודע לרדת 8 דרגות למטה, אבל צריך משהו זה חוכמה איך להוריד את הדברים למטה. זה נקרא שהאבא חייב לדעת איך לגשם את הדברים, והוא ממש על דרך משל כטיפה היורדת מהמוח, כמו המשל הגשמי כפשוטו, על הטיפה שיורדת מהמוח שהיא דקה מאוד מאוד, כפי שהיא נמצאת במקורה, כפי שהיא נמצאת במוח, זה דק ועדין, ונעשית גסה וחומרית ממש. איך הטיפה הזו הופכת להיות גסה וחומרית ממש? בכליות וטריין בין. כשזה יורד למטה אז הטיפה הזו מתגשמת ואז זה פועל את פעולתו. זה דוגמה גשמית. אומר אדמו"ר הזקן, יש לזה גם דוגמה רוחנית, וגם נצח ועוד נקרא שחקים וריחיים. זה למדנו, מי שזוכר, בסוף שער הייחוד והאמונה, אדמו"ר הזקן, הפרק האחרון, פרק י"ב, הוא דיבר על הרקיעים שיש, הוא אמר שיש למעלה 7 רקיעים, והוא אמר שיש רקיע שקוראים לו שחקים. ומה המיוחד ברקיע שקוראים לו שחקים? זה הביא את הלשון מהגמרא מסכת חגיגה שכתוב שבו ריחיים עומדות ותוכנות מן לצדיקים. אז כמובן שזה דימוי סך הכל משל, אבל הנמשל שבזה שהירידה מעולם עליון לעולם תחתון יותר חייב לעבור את הצמצום הזה. הצמצום הזה נקרא ריחיים. מה שהוא קורא כאן הוא חוזר על אותו לשון, שחקים, שחקים זה השם של אותו רקיע, וריחיים ששוחקים מן לצדיקים. כמו התוכן חיטים בריחיים על דרך משל, שמה התפקיד של הריחיים? להקטין השכל ודבר חוכמה שרוצה להשפיע לבנו ולחלקם לחלקים רבים, ולומר לו מעט מעט במועצות ודעת. תן לו מעט מעט אחרי שתתייעץ עם עצמך ותדע כמה לתת ומה לתת. זה אופן אחד עד פה איך אדמו"ר הזקן מסביר מה זה נצח ועוד. עכשיו, אבל בכל אופן, מה ההבדל בין נצח לבין עוד, ומה זה, מה כל אחד בפני עצמו? עכשיו נתחיל גם ביור נוסף לפי אופן אחד איך שאפשר להסביר את הקטע הבא. יש כאן שתי אופנים איך להסביר את הקטע הזה הבא בתניה. אנחנו נלמד כרגע אופן אחד, אחר כך נראה אופן שני. אופן אחד מתחיל עכשיו אדמו"ר הזקן להסביר עוד ביור מה זה נצח ומה זה עוד, בכלל לא דומה למה שהסברנו קודם. אופן אחר, וגם בכלל באופן כללי יש עוד ביור מה זה נקרא נצח ומה זה נקרא עוד. אז הוא מתחיל מה זה נקרא נצח. בחינת נצח, אתה יודע מה זה נקרא נצח בנפש? ולנצח ולעמוד נגד כל מונע ההשפעה והלימוד מבנו. נצח זה נקרא, אולי נשתמש קודם אולי במילים אחרות, סבלנות והחלטיות ועקביות. אתה החלטת שאתה רוצה להשפיע, עברת את החסד גבורת יצרת, זה ברור שאתה רוצה להשפיע. עכשיו אתה נתקל בכל מיני קשיים עם עצמך, אין לך כוח, אין לך חשק, קר לך, חם לך, כל מיני מניעות מבית, מבחוץ, התלמיד, הבן כרגע נמצא במצב כזה, כל מיני דברים שיכולים להיות קרש בגלגלים שלא תתקדם. אתה צריך עכשיו לאסוף מעצמך כוחות נפש, זה נקרא נצח. שמה אומר נצח? לנצח ולעמוד נגד כל מונע. למה? כי יש לך סבלנות. הסבלנות אומרת שאפילו שאתה רואה בדרך הפרעות, אתה דבק במטרה, ואתה לא מתייאש, ואתה לא נופל, ואתה מתקדם ליד. יש לך עקביות בעניין, ואתה הנחישות בעניין, ואתה מנצח. כפי שמבואר, יש מאמרי חסידות רבים שקשורים להמשך המאמרים של באתי לגני, שאדמו"ר הקודם, הרבי באריכות, מבאר שנצח זה דבר עמוק עמוק בנפש. הכי עמוק בנפש זה נצח, כי המקום שמשם האדם רוצה לנצח, ובגלל הניצחון אז הוא מוכן לעשות הכל, ושם יש את הלשון הידוע שהמלך מבזבז את כל האוצרות בשביל לנצח, זה בא ממקום כזה גדול, אתה לא רוצה להפסיד. אז כשזה מול מישהו אחר, אז לפעמים זה מתעורר יותר עמידת הנצח. פה זה אפילו מול עצמך. אם אתה החלטת ואתה יודע שצריך לתת, אז תתקדם הלאה, אל תיפול מהקשיים שבדרך, תתקדם עד ליעד שאתה רוצה להגיע אליו. נגד כל מונע השפעה והלימוד מבנו, מבית ומבחוץ. יש הפרעות מבית ויש הפרעות מבחוץ, ואתה צריך להתגבר גם על ההפרעות מבית וגם על ההפרעות מבחוץ. מבית היינו, מה זה הפרעות מבית? להתחזק נגד מידת הגבורה והצמצום שבאב עצמו. תתחזק על עצמך. אתה רוצה לתת, אבל הרי הנפש שלך היא שלמה ויש לך גם מידת הגבורה. אז נכון שמידת החסד כרגע התגברה, או נכון שמידת התפארת התגברה, אבל יש לך גם גבורה, והגבורה אומרת אולי לא לתת לו, אולי לא כדאי, לא מתאים, כל מיני שיקולים שבאים לומר לך לא, עכשיו תפסיק. לפעמים זה בא מהצלות, שזה בא מעניינים לא טובים, אפילו שלפעמים זה בא ממידת הגבורה שלך, בא מידת הנצח ואומר לא, החלטתי שצריך לתת, אז אנחנו כן נותנים. מה אומרת מידת הגבורה לפעמים? שהיא מעוררת דינים ברצונו על בנו לומר שאינו ראוי לכך עדיין. אולי לא מתאים, לא היום, כן, למה, ככה. זה נקרא לנצח על דבר שבא מבית. מה זה נקרא לנצח על דבר שבא מבחוץ? אז פה יש עכשיו סוגריים. מה כתוב בסוגריים? בכתב יד נרשם חסר. מה חסר? חסר לנו כאן עכשיו הרבה. קודם כל חסר לנו מה זה מבחוץ, אז הוא לא מתייחס. חסר לנו גם בעיקר, אז לא זקן הרי התחיל להסביר מה זה נצח, מה זה הוד. אין כאן, כי הוא עובר מיד, מבחינת יסוד, מה זה הוד, הוא בכלל לא מתקדם, מה זה הוד. יש אופן אחר איך להסביר, לקרוא את השורה הקודמת, ואז לא יחסר עוד, לא יחסר את מידת ההוד. למה? נחזור חזרה למה שהתחלנו קודם, לקרוא את השורה, וגם בכלל שקראנו קודם ששורה שמתחילה במועצות ודת. אז קודם קראנו וגם בכלל, עשינו נקודותיים, ועכשיו נתחיל להסביר. תחילת נצח, וכך וכך. מה עם עוד? חסר. אפשר לקרוא את השורה אחרת. אפשר לקרוא, הסברנו כבר מה זה נצח ועוד. עכשיו, מוזר כן כותב כאן כאילו איזה הגעה, וגם בכלל, בחינת נצח, אותו נצח שדיברנו עליו, אתה יודע שכלול בזה עוד משהו. מה כלול בעוד? שום דבר עוד, כבר דיברנו עליו. יש שתי אופנים איך לקרוא את הקטע הזה. בכל אופן, מה האופן השני? האופן השני זה שאדמו הזקן הסביר לנו כבר קודם מה זה נצח ועוד, נכון? כי הוא אומר שנצח ועוד זה כליות יועצות, ואז אנחנו יודעים מה זה נצח, מה זה עוד. עכשיו אדמו הזקן בשולי הדברים אומר לך, הוא אומר לך, הוא לא חידד מה ההבדל ביניהם, נכון? אבל הוא אומר לך שתדע שבתוך נצח כלול עוד עניין, אבל לשלימות המבנה לא חסר לך מה זה הוד, כי הוא דיבר עליו. אבל אם נגיד שאדמו"ר הזקן רוצה להיכנס בפרטיות ולהסביר שלכל אחד מהם יש איזה עניין בפני עצמו, ולקרוא וגם בכלל נקודותיים, נסח זה כך וכך, מה זה עוד? אז זה, יש לנו שתי אופנים איך ללמוד את הקטע, על כל פנים חסר כאן, חסר לנו להסבר מה זה עוד, אבל אנחנו נשלים לפחות בכמה מילים מה מבואר בחסידות, מה זה עוד כמידה בפני עצמה. במיוחד יש מאמר של הרב הצמח צדק, שזה מופיע בשולי העמוד, שורה האחרונה למטה, שאדמו"ר הצמח צדק העתיק לאחד המאמרים שלו את כל האיגרת הזו עם שינויים קלים, ושם אפשר גם לראות דברים שחסרים פה ומה שמבואר בכלל בחסידות. אז בשתי מילים ממש, מה זה הוד? הוד כתוב שזה עניין של ענווה וביטול, שזה נותן את העוצמה לנצח. מה זאת אומרת? אבל זה ככה במילים כלליות, נסביר את זה במילים יותר מובנות. אדם יש לו עוצמה, נצח. מי הוא זה שנותן לך את הביטחון ואת העוצמה ואת הוודאות שאתה יכול להתקדם ואתה בטוח תנצח? מי אתה? למה אתה תנצח? אז יש לך את מידת ההוד. מידת ההוד אומרת, אני יש לי ביטול וענווה, אני בענווה, ובמילא זה לא כוחי, זה לא אני, כמו שיש את הלשון שאומר, ככל שאתה מרגיש יותר ריק, אתה יותר כלי בשביל שיכנס בתוכה. כתוב, כלי מלא אינו מחזיק, כלי ריקן מחזיק. ככל שאתה מרגיש שאתה ריק, אתה יותר יכול להכיל. ההוד, למה הוא הולך ביחד עם הנצח תמיד? נצח והוד הולך תמיד ביחד. הוד זה הכוח לנצח, זה הזריקת מרץ לנצח. הוד והדר, זה בא היופי הכי גדול, זה ההתבטלות. זה היופי הכי גדול שאני בענווה ובביטול. זה לא ממני, זה לא שלי. אם זה משלי, אז אני רואה הפרעה גדולה, אז אני מאבד לפעמים את ההשתונות. מי אומר שאני יכול להתקדם? אולי ההפרעה כל כך חזקה, אני צריך לעצור. אבל אם זה לא משלי, אני בעצם הולך להתקדם. אם מדובר כאן על אבא ובן, יש לי מצווה בתורה של חינוך, יש לי כוח אלוקי, זה לא משלי, ואני יודע שאני מתקדם. למה שיהיה מישהו שיפריע לי? יש הפרעות, אני אתגבר על כל ההפרעות. מי נותן לך את העוצמה הזו? אם יש לך את ההוד, אתה יודע שאתה, זה לא אתה. אם אתה בא עם העוצמה שלך, כוחי ועוצם ידי, אז מי אומר שאתה תתקדם? דווקא ההוד נותן את הכוח למתח. ככה מבואר במאמרי חסידות. בכל פנים פה, אבל אדמו"ר הזקן לא מעריך, כאן בכתב יד חסר. אנחנו נתקדם עוד קצת הלאה, לסיים לפחות את כל הסדר של המידות. ובחינת יסוד, עברנו בעצם נצח הוד, אמרנו חסד גבוה תפארת, נצח הוד, עכשיו הגענו ליסוד. יסוד, כשמו כן הוא היסוד. על היסוד עומד כל הבניין. יסוד הוא כל כך חשוב, שהוא בעצם אומר ככה, מה בעצם אומר לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד? מה כל זה אומר? אני רוצה ליצור קשר עם הזולת. אז אני רוצה להשפיע לו, אני אשפיע לו הרבה, אני אשפיע לו קצת, אני חושב עם עצמי, איך, אני אתגבר על עצמי. הכל טוב יפה, מה כל זה אומר? אני רוצה ליצור קשר עם הזולת. נו, אז תיצור כבר קשר, נו, אז איפה אתה והזולת הופכים להיות ביחד? זה היסוד. היסוד? זה כבר ההתקשרות הפנימית. פה הגעתי כבר לנקודת האמת, נקודת ההתקשרות. יסוד זה נקודת ההתקשרות. ובחינת יסוד היא על דרך משל ההתקשרות שמקשר האב שכלו בשכל בנו. זה מתי שהאבא והבן כבר ממש, הוא נראה עוד מעט איך שהוא אומר את זה באותיות, בדוגמה מוחשית, איך שהאבא קשור לשכל של הבן שלו. מה פרושו קשור אליו? בשעת לימודו עמו באהבה ורצון שרוצה שיבין בנו. הוא אומר ככה, יכול להיות באופן תיאורטי מצב שהאבא או הרב או המשפיע, מחנך, לא משנה מי, עבר את כל השלבים, יכול להיות לא היה לו את היסוד, הוא דילג על יסוד, הוא היה לו חסד גבוה תפארת, נצח עוד ומלכות. יכול להיות, למשל, נקרא מה שהוא אומר עוד מעט בפנים, אני אגיד לי קודם על פה, הוא החליט שהוא רוצה להשפיע והוא החליט שהכל טוב ויפה, בפועל תגיד הבן שלו נרדם, הוא החליט שבשעה 5 הוא לומד איתו, הוא נרדם, הוא לא בא, או שהוא מתחק או לא יודע מה, אז הוא החליט טוב, הבן שלי לא בא ואני החלטתי שאני לומד, הוא לא בא, אז אני למד עם עצמי, אז אני לומד. הוא עבר את כל השלבים והוא מתחיל ללמוד את אותו קטע בדיוק שהוא רוצה ללמוד, ובשבילו הבן לא נמצא כרגע, אז הוא אומר את כל אותו בדיוק, יגיד הכל אותו דבר, כל מה שהוא רצה להגיד הוא יגיד בכל רם. הבן שלו נמצא מאחוריו ושומע את כל מה שאבא אומר. מצד שני, בוא נראה אבא ובן אחר, שהבן הגיע ואבא עומד מולו ומסתכל עליו ומלמד אותו את הכל. גם הבן ההוא נמצא מול האבא, שומע את כל מה שאבא אומר. הבן הראשון, עם האבא הראשון שהוא לא ראה אותו, הוא לא התקשר אליו, היה חסר לו את היסוד, היה את הכל, אפילו מלכות היה, הוא דיבר. אצל השני היה גם, הוא ראה אותו מולו, דיבר אליו והתחבר אליו. יש הבדל בין אם יש יסוד או אין יסוד. אומר כאן אדמו"ר הזקן, ההבדל יהיה קריטי. אם אין יסוד, הבן אולי לא יבין בכלל מה שדיברת, למרות שהוא שמע את הכל. לא בגלל שהיה חסר פה מידע, המידע קיים, אבל אתה לא התחברת אליו, לא התקשרת אליו, לא הסתכלת לו בעיניים, לא נזל ממך אהבה וחיבה אליו בשעת מעשה. הוא לא הרגיש מחובר אליך ואתה לא הרגשת מחובר אליו. אז הכל יהיה, אבל זה לא יחדור אליו. הוא ישמע, אבל בלי היסוד זה לא הולך. נראית הלשון בפנים. עוד פעם, ובחינת יסוד היא על דרך משל ההתקשרות שמקשר האב שכלו ושכל בנו בשעת לימודו עמו, ומה העיקר פה? באהבה ורצון שרוצה שיבין בנו. יסוד לא מוסיף תוכן, מוסיף התחברות, התקשרות. ובלעדי זה, אם לא היה יסוד, גם אם היה הבן שומע דיבורים אלו עצמם מפי אביו, יכול להיות שהבן היה שומע את אותם מילים, וכאן יש בסוגריים, שמדבר בעדו ולומד לעצמו, לא היה מבין כל כך כמו עכשיו, שאביו מקשר שכלו אליו ומדבר עמו פנים אל פנים. כמו שיש את הלשון על רבי מאיר, נדמה לי זה נאמר, שהוא אמר למה אני מחודד יותר מהחברים שלי, כי כשאני ישבתי ולמדתי מפי רבי, אני ישבתי, הייתי מאחוריו. והוא אומר, אילו הייתי מפניו, עוד הייתי פי כמה וכמה. הייתי מאחוריו. לראות מול העיניים, בפנים, זה משפיע הרבה יותר, זה פועל הרבה יותר. זה נותן הרבה יותר. אני זוכר שבהתוועדויות שהצטופפנו לראות ולשמוע מפי הרב את ההתוועדות, אז לא הסתפקנו לשמוע. אם אתה רואה בשעת מעשה, אתה מתחבר לדבר הרבה יותר. ככה זה בגשמיות ממש. ככה גם הוא אומר פה, כשיש את העניין הזה של היסוד, זה דו-כיווני, זה מהמשפיע למקבל, זה פועל גם מהמקבל למשפיע. באהבה וחשק שחושק מאוד שיבין בנו, וכל מה שהחשק והתענוג גדול, ככה ההשפעה והלימוד גדול. או שיש גרסה אחרת לקרוא פה, ככל שהחשק והתענוג גדל, ככה ההשפעה והלימוד גדל. זאת אומרת, יכול להיות שתוך כדי יש יותר רצון, אז הלימוד יהיה יותר, שהבן יוכל לקבל יותר והאב משפיע יותר. פשוט פותח את המוח של הבן וזה פותח את ההשפעה של האבא, זה פשוט פועל באופן מיידי והדדי. כי על ידי החשק והתענוג מתרבה ומתגדל שכלו בהרחבת הדת להשפיע וללמד לבנו. השכל של האבא פתאום יהיה רחב יותר, פתאום הוא ימצא משלים חדשים שהוא לא חשב עליהם בכלל, הוא ימצא עוד דוגמאות. למה? כי הרצון לתת מרחיב אצל האבא את המוח, מרחיב אצל הבן את היכולת לקבל. זה הכל, זה העוצמה שיש ביסוד, ההתחברות וההתקשרות. כמו על דרך משל בגשמיות ממש, ריבוי הזרע הוא מרוב החשק והתענוג, ועל ידי זה ממשיך הרבה מהמוח, ולכן המשילו חכמי האמת לזיווג גשמי כמו שהתבאר. עד פה סיים אדמו"ר הזקן להסביר את השש מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד ויסוד. ספירת המלכות הוא לא מדבר עליה פה בגרת הזו, יש על זה הערה ארוכה של הרבי שאפשר לראות את זה, לא ניכנס לזה כרגע, מה הסיבה שאדמו"ר הזקן לא הכניס כאן את ספירת המלכות, הערה שצריך להעמיק בה כדי להבין אותה. אבל כאן הוא דיבר על שש המידות האלה כפי שהם נמצאים בנפש האדם, בנפש השכלית של האדם. הוא עדיין לא דיבר על הנפש האלוקית, דיבר על הנפש השכלית. הנפש השכלית שהיא פועלת בענייני שכל, איך היא פועלת ומשפיעה לזולת. יש כאן תהליך שלם איך זה עובד. נקרא עוד 3-4 שורות, שזה נקודה מאוד חשובה. והנה מידות האלו, מה שדיברנו עד עכשיו על המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, הן בחינת חיצוניות שבנפש. כל מה שדיברנו עד עכשיו, הסברנו כל כך בעריכות מה זה חסד. כל מה שדיברנו עד עכשיו מה זה חסד, זה רק העטיפה של חסד. בתוכו יש משהו פנימי. כל מה שדיברנו מה זה גבורה, זה העטיפה של גבורה, בתוכו יש משהו פנימי, וכן על כל אחד מהמידות. הוא מביא כרגע דוגמה רק על חסד וגבורה, מה הפנימי שלהם. ובתוכן מלובשות מידות פנימיות. עכשיו, כל הפרטים שאנחנו לומדים אותם בנפש, זה הכל כדי שאחר כך אנחנו נקלף את זה ונבין איך זה בספירות העליונות. זה הרי כל זה להבין משל ומליקה בעניין הספירות. ככה גם בנפש, יש את המידות בחיצוניות, ויש ובתוכן מלובשות מידות פנימיות. והמידה הפנימית היא נותנת את העוצמה למידה החיצונית. לדוגמה, שהן בחינת אהבה ויראה. חסד זה אהבה. אברהם אבינו אמרנו היה איש חסד, ומידתו מידת אהבה. למה מידת החסד אומרת לתת? כי זה בא מאהבה. אהבה אומרת חסד, יראה אומרת גבורה. זאת אומרת שאהבה ויראה זה בעצם הפנימיות של חסד וגבורה. חסד וגבורה זה כבר התוצאה של אהבה ויראה. דהיינו על דרך משל, באב המשפיע לבנו, אז למה הוא משפיע? למה בא אצלו החסד ואומר חסד, תן לו? למה? מחמת אהבתו. האהבה אומרת חסד, הוא מונע השפעתו. למה אבא לא משפיע? מגבורה. למה הגבורה? מה הגבורה אומרת? מפחדו ועירתו שלא יבוא לדי מכשול חס ושלום. לפעמים יש מצב שלא רוצים לתת ולגלות חוכמה מסוימת, שמה לא ידעו איך להשתמש בזה נכון, לא ידעו איך להתייחס לנכון, איך לתרגם את זה נכון. אז הוא אומר, בפחד עדיף שלא יהיה, שלא לתת. זה העירה אומרת גבורה, האהבה אומרת חסד, וככה זה עובר. למה הוא מביא רק את הדוגמה הזו של חסד וגבורה, אהבה ויראה? כי אדמו"ר הזקן כבר קבע ואמר בהתחלת התניא, בפרק ג' של התניא, שחסד וגבורה זה בעצם הבסיס של כל ההמשך. הוא קורא לזה ענפים לכל ההמשך. יש אהבה וענפיה, יראה וענפיה, יש חסד וענפיה וגבורה וענפיה. אז כאן הוא רק נתן דוגמה של שתי אלה, אבל ככה זה הולך גם על כל השאר. ומקור ושורש מידות אלו, אותם מידות שעליהם אנחנו דיברנו שיש אותם בנפש האדם, מה השורש, מה המקור של המידות הפנימיות והחיצוניות? דיברנו הרי בשבוע שעבר שכל מידה יש את הפנימיות של המידה ואת החיצוניות של המידה. הפנימיות של המידה זה החיות שלה. לדוגמה, כשדיברנו על חסד, אז יש את הפנימיות של החסד. מה הפנימיות של החסד? האהבה. בגלל שיש לו אהבה, אז הוא עושה חסד. אם דיברנו על גבורה, מה הפנימיות של הגבורה? עירה. מכיוון שיש לו עירה, לכן זה בא לידי ביטוי בגבורה. אז כל אותן מידות, גם הפנימיות וגם החיצוניות, הוא מחבד שבנפשו. מאיפה בא לידי ביטוי המידות בנפש? יש לו נקודת התחלה. מהי נקודת ההתחלה? התבוננות שכלית, חוכמה, בינה ודעת. השכל מוליד רגש, כי לפי שכל האדם כך אין מידותיו. באותו עוצמה של השכל, באותו עוצמה יהיה את המידות שלו. זה תלוי זה בזה, כנראה בחוש, כמו שאנחנו יכולים לראות את זה בצורה מוחשית. שהקטן, כשדבר על ילד קטן, שהחבד שלו הם בבחינת קטנות, החוכמה, הבינה ודעת של ילד קטן הם בדברים קטנים. כך כל מידותיו הם בדברים קטני הערך. במה ילד קטן מתעסק, מה הוא אוהב, ממה הוא כועס, למה הוא נמשך, לדברים קטנים, לדברים פעוטים. למה? כי השכל שלו מבין מאוד נמוך, אז הוא מסוגל להתרגש רק באותו רמה של ההבנה השכלית שלו. וכשהוא גדל, הוא אומר שהשכל שלו גדל, אז בהתאם לזה הוא גם מתרגש מדברים יותר גדולים. אבל עכשיו זה לא בהכרח המציאות, וגם בגדולים, גם כשמדובר על אנשים מבוגרים, אז זה לא בהכרח שכל אדם מבוגר יהיה לו התרגשות רק מדברים בעלי רמה גבוהה. זה תלוי, לפי שכלו יהולל איש. השכל הוא גם מתפתח, גם אצל אדם מבוגר יכול להיות שהוא לא מפתח את שכלו, אז בהתאם לזה גם הרגשות שלו לא יהיו מאוד מפותחים. כי לפי רוב חוכמתו, כך הוא רוב אהבתו וחסדו. האהבה שלו ובמילא החסד שלו הוא בהתאם לפי החוכמה שלו. וככה זה גם כן בעניינים של גבורה ופחד. כמו שהיה פתגם לפני שבוע בערך, והיום יום, הוא דיבר שם על ארבע שמות שיש לאדם. אדם, איש, גבר ואנוש. אז שם הוא הסביר שאדם זה כינוי של שכל, ואיש זה כינוי של רגש, וגבר ואנוש זה איך אדם מתעסק. אם הוא ירוד בשניהם אז הוא אנוש, הוא אנוש, ואם הוא מתגבר הוא מתקן את זה אז הוא גבר. על כל פנים, מה אנחנו רואים מהפתגם הזה? שאיש זה תואר שמתייחס למידות. הפסוק אומר לפי שכלו יהולל איש. האיש, שזה כינוי לעניין המידות, יהולל, זאת אומרת הוא מתפתח, הוא מבטא את המידות שלו לפי שכלו, לפי השכל, לפי האדם שבו, אז יהולל האיש שבו. כי לפי רוב חוכמתו, כך הוא רוב אהבתו וחסדו. וכן שאר כל מידותיו, כל המידות שיש באדם. כאן הוא הרי נתן דוגמה של אהבתו וחסדו, שזה רק המידה הראשונה, חסד. ככה גם כל המידות שיש לו, פנימיות וחיצוניות, כל המידות שיש לו, הפנימיות של המידות והחיצוניות של המידות, מקורן ומחבד שבו. המקור של כל המידות זה תלוי בחוכמה ובבינה ובדת. עד כמה שהוא מתבונן, כפי שהוא מבין יותר ומעמיק יותר, יהיה לו התרגשות יותר גדולה. בדרך כלל, רק נזכיר ככה בסוגריים, אדמו"ר הזקן אמר את זה בחלק הראשון של התניא בפרק ו', זה מובן שם. כשמדובר על עניינים גשמיים, עניינים בהמיים, תאוות העולם, אדם נמשך עליהם גם בלי התבוננות. מטבע הדברים הוא רואה את התאווה והוא נמשך אליה. כשמדובר על דברים אלוקיים, שם זה עובד בצורה כזו. לפי שכלו יהולל איש. אם תתבונן יותר, תתרגש יותר, ואם לא תתבונן, לא תימשך. זה בדרך כלל בעניינים של נשמה, ככה זה עובד. אחרי שאנחנו אומרים שהעיקר זה החוכמה, בינה ודעת, אומר אדמו"ר הזקן, והעיקר מתוך שלושת אלה, חוכמה, בינה, דעת, מה החלק העיקרי שיש לו השפעה על הרגש? הוא הדעת. הדעת זה המרכיב החשוב ביותר, יותר מהחוכמה ויותר מהבינה. כי אם אדם יהיה לו הרבה חוכמה ובינה, הוא יבין דברים עמוקים ביותר והוא יוכל להסביר אותם בצורה נפלאה, אבל לא יהיה לו דעת, כפי שנראה מיד מה זה דעת. אם לא יהיה לו דעת, לא יהיה לו שום משיכה לדבר ושום התרגשות. ואם יהיה לו התרגשות, זה יהיה חולף ועובר. לעומת זאת, יכול להיות אדם שאין לו הבנה כל כך עמוקה, אבל את הקצת שהוא מבין יש לו בזה דעת, יכול להיות שיש לו מזה התרגשות גבוהה ולב גבוה מאוד. מה זה דעת? דעת זה ההתחברות שלך, ההתקשרות שלך לנושא שאתה מבין. לפעמים אתה מבין דברים אבל אתה לא מתחבר לזה, זה לא שלך. אתה לומד כרגע מקצוע, או שאתה יושב באיזו אוניברסיטה ולומד כל מיני עניינים או כל מיני חוכמות, אבל אתה לא מחליט שזה החיים שלך. וזה אתה רוצה להיות מונח. אתה לומד אותם, אתה מסיים את יום העבודה, אתה הולך לענייניך, זה לא מעניין אותך יותר. אז אין לך דעת בדבר, אין לך התחברות לדבר, לא יהיה לך מזה רגש. אם יש לך דעת, העיקר זה הדעת. והעיקר הוא הדעת שבו, הנמשך מבחינת החוכמה והבינה שבו. הדעת כמובן נמשך מחוכמה ובינה, כי אתה מתחבר ומתקשר לדבר אחרי שיש לך במה, אבל הדעת זה המרכיב הכי חשוב. ככה גם היה לשון בפרק ג' בתניא ממש בתחילתו, הלשון שם היה שהדעת הוא קיום המידות וחיותן. הקיום של המידות, הקיום של הרגשות, זה חייב להיות אם יש לו דעת בדבר. כי נראה בחוש, כמו שאפשר לראות את זה בצורה מוחשית, כי לפי שינוי דעות בני אדם זה מזה, כך הוא שינוי מידותיהם. למה אתה רואה שיש אנשים שזה נמשך, זה אדם טוב, וזה נמשך לזה, וזה, זה לא תלוי בהבנה, זה תלוי בדעות. דעות של האנשים לא דומים. מה זה דעות? למה הוא מתחבר? מה הדבר שנוגע לו? אצל, כמו גם זה היה לנו פתגם לא מזמן ביום יום, שנשים, אפילו שיכול להיות שההבנה שלהם לא תהיה כל כך עמוקה, פתאום יכולים לעלות סברות בעניינים עמוקים ביותר שתנאים והמוראים דנים בסברות האלה, ופתאום אדם פשוט יכול להגיע לזה. למה? כשזה נוגע, כשזה נוגע אליך, פתאום הכל מתפתח. אותו דבר גם, זה מה שאומרים, לפי שינוי דעותיהם, במה שאתה מונח, מה שנוגע אליך, ככה יהיה השינוי של המידות. לא כל כך בהבנה כמו בדת.